הנכם מוזמנים לשמוע דיבורים אשר יחזקו אותנו באמונה ובשמחה ויקרבו אותנו לעבודת השם יתברך מפי הרב מאיר שלמה שליטה.
אחד הנושאים המעניינים ביותר בעניין של אמונה זה הטבע והמזל, לעומת האמונה והתפילה. במאמר זין רבנו מדבר על נושאים אלו, כאשר מבואר כאן שעם ישראל קשור באמונה הקדושה. מעניין לדעת מתי עם ישראל מעל הטבע, מתי מתרחשים ניסים, מתי יש השפעה של המזל, מתי אפשר להתעלות מעל המזל. הגמרא בתורה זין כאן, דע כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה. כמו שכתוב, תבואי תשור מראש אמנה. זאת אומרת, הגלות שאנחנו נמצאים בה זה בגלל שחסר לנו אמונה. לעתיד לבוא, הגאולה תהיה מראש אמנה. תבואי תשורי מראש אמנה. ואמונה הוא בחינת תפילה, שכתוב, ואי ידיו אמונה. אומר התרגום כאן, פריסן ביצלו. זאת אומרת, משה רבנו נלחם בעמלק, הוא נלחם איתם ממלאק על ידי זה שידיו פרוסות בתפילה, והפסוק אומר ויהי ידיו אמונה. זאת אומרת, אמונה ותפילה זה דבר אחד, וזה בחינת ניסים למעלה מהטבע, כי התפילה למעלה מטבע, כי הטבע מחייב כן, והתפילה משנה הטבע, וזה דבר נס. זאת אומרת, זה שהתפילה משנה את הטבע, אז התפילה היא מעל הטבע. התפילה יכולה לשנות את כל הטבע, אז היא מעל הטבע, וזה דבר נס. אבל צריך לזה אמונה, שיאמין שיש מחדש, ובידו לחדש דבר כרצונו. בעיקר האמונה, מבחינת תפילה, מבחינת ניסים, כל זה בעיקר בארץ ישראל. כמו שכתוב בפסוק, תשכן ארץ וראה אמונה. זאת אומרת, עיקר ההנהגה של אמונה זה בארץ ישראל. אז אנחנו ראינו פה שיש קשר בין ניסים לתפילה, ויש מושג שנקרא טבע, ואנחנו רוצים גם כן להבין מתי יש עניין שנקרא מזל, ומה הפירוש, מה הביאור בזה שאין מזל לישראל, ומתי עם ישראל מעל המזל. כל הדברים האלו צריכים ביאור. זאת אומרת, קודם כל ראינו שהמושג של תפילה אמונה ותפילה זה דבר אחד. מה ביאור בזה? זאת אומרת, שאדם הוא מאמין, אז הוא מתפלל. אדם שיש לו אמונה, הוא מתפלל. וכשהוא לא נענה, הוא חוזר ומתפלל. וכמה שהוא מתעקש יותר בתפילות, זה סימן שהאמונה שלו יותר חזקה. המבחן של אמונה זה תפילה. וכמה שיש לו יותר עבודה בשל תפילה, אז גם האמונה שלו תלך ותתחזק יותר. לכן, אמונה ותפילה זה דבר אחד. וכאשר אדם מצליח לשנות את הטבע על ידי תפילות, שהטבע חס שלום אם נגזר משהו ועל ידי תפילות הוא שינה את הטבע, המשיך רפואה, עשה איזשהו שינוי אחר שפעל על ידי תפילות, אז הוא הראה בזה שהתפילה היא מעל הטבע. וכמובן שהאמונה של אותו אחד תלך ותתחזק עוד יותר, כן? זאת אומרת, התפילות יבנו לו יותר את האמונה, ואז ימצא שיהיה לו יותר כוח בתפילות, הלאה. ובכן, אז אנחנו רוצים להבין עוד נקודה אחת חשובה, מה הביאור בזה שאין מזל לישראל. מה הביאור בזה שאין מזל לישראל? מה זה בכלל המושג מזל? מתי יש שליטה למזל? מה זה המושג מזל בכלל? מה שהגמרא אומרת, אין מזל לישראל. אז המילה מזל, שורשה, הפסוק אומר, איזל מים מדליו. שורש המילה מזל, מהשורש נזילה, שנוזל. יש נזילה, יש דבר ששופע ונוזל. השפע יורד בעולמות דרך מזלות. מה פירוש? אם אדם נולד במזל מסוים, פירוש הביאור של הדברים שהוא נולד בצירוף מזל, בצירוף מסוים של כוכבים, שעם הצירוף הזה הוא נולד במזל מסוים. עכשיו, אם זה גוי חס ושלום, גוי, אז עם המזל הזה נוסע כל החיים שלו. זה המזל בו הוא נולד, עם זה הוא נוסע כל החיים. אם זה יהודי, להבדיל, אז הדבר הזה יכול להשתנות בכל רגע ורגע. זאת אומרת, הוא נולד אומנם במזל מסוים, וזה קובע תנאים מסוימים המזל הזה, אבל הוא יכול לשנות אותו על ידי תפילות, על ידי מעשים טובים, וכן הלאה, מה שאנחנו נראה עם רצה שם בשיעור, עוד כאן, מה, איך אפשר לשנות את המזל, איך אפשר לשנות את המזל, ולמתי אדם יכול להיות מעל המזל, באיזה אופן, ולעומת זאת יש שם דברים שהוא לא יוכל לשנות אותם. יש דברים שאדם לא יכול לשנות אותם על ידי תפילות. כי בעיקר זה מדובר על מה שכתוב בספרים הקדושים, מה שקשור בעניין של גילוי כבוד השם, על ידו, שצריך לעבור על ידו, אז פה כל מה שיעשה יכול להיות שלא ישנה את המזל. יכול להיות שלא יוכל, לא תהיה לו אפשרות לשנות את המזל, כי זה סוג הגילוי שהוא צריך לעבור דרכו. לדוגמה, אם למשל אדם נולד מזל של עניות, חס ושלום, והוא מתפלל להשם להיות עשיר, ולא זוכה. נו, אז מה עושים התפילות האלו בשמיים? ועדיין שלוקחים את התפילות האלו, לוקחים אותם לדברים טובים, מגינים עליו בזכות התפילות האלו. ופועלים לו כל מיני אישיות אחרות. אבל מעבר לזה, יש לו אפשרות שהגם שהוא עני, אבל זה עדיין לא נחתם בזה שהוא עני. יש הרבה סוגי עניים. יש עני עצוב ויש עני שמח. הוא יכול לפעול על ידי תפילות ועל ידי, לפעול כאלה המתקות שהוא יהיה עני, אבל עני שמח. אני עם חיוכים. זה אני אחר לגמרי. ויש לזה דוגמה מאוד יפה, שהייתה פעם קושיה לבעל שם טוב. בעל שם טוב מתקשה, הלך עם התלמידים, הוא רואה את חייקל שואב המים של העיירה, ורואה את חייקל ככה הולך עם הדליים. צריכים להבין רבותיי את התמונת מצב. והעיירה ברוסיה, בקור אז שהיה שם, כמה מעלות תחת לאפס? 10-20 מעלות תחת לאפס. והוא סוחב דליים, כן? הידיים שלו חתוכות כבר, מהקור. והבעל שם טוב שואל אותו, נו, מה שלומך חייקל? אז אומר, השם מרחם, תראה איזה תפקיד יש לי, לשאוב את המים, ואיזה צער זה, ואיזה כאב, וכל זה עליי, ואני קם בבוקר מוקדם. זה לא קל. טוב, יום אחר, חלפו עוד כמה ימים, עוד פעם הבעל שם טוב פוגש את חייקל, שואב המים, ועוד פעם הבעל שם טוב עם התלמידים, ופוגש את חייקל, שואב המים, הולך עם הדליים, שמח, הולך בריקודים. עם אותם דליים, מלאים מים, הולך בריקודים. חייקל, מה שלומך? השתבח שמו, כבוד הרב, מה אני אמר לך? איזה כיף זה, איזה זכות להביא את המים לאנשים, לבתים. מה זה מים? מים זה חסדים, מים זה טהרה. בלעדיי אנשים בכלל לא יכולים לטול ידיים, בלעדיי לא יכולים לברך, לא יכולים להתפלל, לא יכולים ללמוד תורה. את הכל אני מביא להם הבית. לבית אני מביא להם, את החסדים, את הטהרה, את הכל אני מביא. איזה זכות התגלגלה על ידי. והולך לו חייקל כך שמח בריקודים, ושמח כל הדרך, הולך ומרקד עם הדליים.
כן רבותיי, היה שמח, שמח ורוקד, שמח ורוקד, 120 שנה. היה שמח, שמח ורוקד, שמח ורוקד, 120 שנה.
שמר הבעל שם טוב לתלמידים, עכשיו תורצה לי קושייה גדולה שהייתה לי. מה הקושייה? הגמרא אומרת מקום אחד, שדנים את האדם בראש השנה, דנים את האדם בכל השנה. מה יהיה איתו? דנים אותו. מה יהיה? כל השנה, וגם זה אותם שנה, קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, וגם דנים אותו, כל המאורעות שיהיו אותו, משך השנה, נכון? מידך כתוב, מצד שני, כתוב שבכל יום דנים את האדם. אז מה נפשך? אם כבר דנו אותו בראש השנה, מה יש לדון אותו בכל יום? כבר קבעו לו מה יהיה איתו כל השנה. אז מה אתה הולך לדון אותו כל יום? מה אתה יכול לשנות כבר? נחתמו הדברים. מתרץ הבא, אומר הבעל שם טוב, עם הקושייה הזאת הלכתי זמן רב, ועכשיו תורצה לי הקושייה. איך היא תורצה? הנה, אני רואה את חייקל שואב המים. אני רואה אותו שהנה, פעם שעברה ראינו אותו עצוב ומורמר, מאוכזב מה... תראה איזה מצב אני, מה, איזה עבודה, איזה סוג של עבודה יש לי. איזה צער להתגלגל דווקא על ידי שאני צריך לעשות כזאת עבודה קשה. בבקרים, בקוש, בקור העז הזה, אני צריך להביא את המים, אין עבודה אחרת בחיים, רק זה? כן, רק זה, זה התפקיד שלך. והנה היום אתה רואה אותו שמח. איך זה יכול להיות? איך זה השתנה? מה השתנה מפעם שעברה לפעם הזאת? אלא מה? בראש השנה קבעו לחייקל שיהיה שואב מים, אבל בכל יום דנים אותו באיזה אופן הוא יביא את המים לבתים. מה קבעו לו בראש השנה? שהוא יהיה שואב מים, יביא דליים של מים, בקור ברוסיה. אבל בכל יום דנים אותו באיזה אופן תביא את זה, אם ממורמר ועצוב וכאוב, או בשמחה גדולה שתבח שם המים יתגלגל על ידי.
זאת אומרת, אותו אדם נגזרה עליו עניות.
אבל השאלה זה יהיה אני עצוב או אני שמח. זה אדם כן יכול לשנות עם תפילות. זה כן יכול לשנות, כי ישנם דברים שאדם, כל תצדקה בעולם שיעשה לא יכול לשנות, כי נגזר עליו לעבור איזה מסלול מסוים. ולפעמים באמת אדם יכול כן לפעול שיצא מעניות. בעזרת השם יפה יצא, אנחנו נראה שישנם מקרים שאדם עשה דברים מסוימים והשתבח שמו, השתנו דברים. אבל מאידך ישנם מצבים שאין אפשרות. לדוגמה, הגמרא מספרת על רבי אלעזר בן פדת. הרבה מספרת שהיה עני מרוד, וכאן מספרת הרבה מסכת תענית, מעשה ברבי אלעזר בן פדת, שהיה עני גדול, והמצב שלו היה כזאת עניות קשה, שאפילו שהוא היה ביום הקזת דם שלו, שזה יום של חולשה, אדם צריך להושש את עצמו עם אכילה טובה, לא היה מה לטעום. אז לקח איזה שום, חתכת שום ואכל, וכמובן זה לא הספיק לו, אז הוא התעלף בתוך האילפון שלו, בדיוק הגיעו אצלו חכמים לבקר אותו. אז הם רואים אותו, הם רואים שיוצא ניצוץ אש מהמצח שלו. ניצוץ אש יוצא מהמצח שלו, הם רואים. והם רואים שבתוך האילפון שלו הוא בוכה ושמח ומתעורר. הוא בכה, צחק והתעורר. אז שהוא התעורר, אמרו לו, מה קרה כאן? מה בדיוק? בכית, שמחת, מה בדיוק קרה פה? אז אמר להם, תדעו לכם מה שראיתם, אתם ראיתם פה מחזה מאוד מעניין. ספר להם שהוא התעלף, ופרחה נשמתו לרגע, ואז הוא רואה את הקדוש ברוך הוא. הוא מדבר איתו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, בני חביבי, מה אני יכול לעשות למענך? אז הוא אומר לו, ריבונו של עולם, עד מתי יהיה בצער כל כך בעולם הזה? אמר לו, בני, אני מוכן להפוך את כל העולם בשבילך. ואני אברא אותו מחדש. נולדת במזל עניות. אין לי אפשרות לשנות את המזל שלך. אני מוכן לשנות את כל הבריאה, להפוך את הכל למענך.
למענך.
רק בשבילך, מרוב חביבותי אליך, אני מוכן להפוך את כל העולם ולברוא את הכל מחדש, ואולי תיברא מזל של עשירות, אולי. אז אמר לו רבי אלעזר, אחרי כל זה, אחרי כל המאמץ הגדול הזה, זה יישאר ספק, אז הוא אמר לו, כל זה אתה מוכן לעשות בשבילי? אמר לו, כן, כל זה מוכן לעשות למענך. רק יש ספק, אם אחרי כן תיברא במזל של פרנסה. מספר רבי אלעזר בדעת לחכמים, שהוא שאל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הימים שאני חייתי עד עכשיו, עברתי כבר את החצי? כמה נשאר לי עוד לחיות? אני עברתי את החצי או לא? אמר לו הקדוש ברוך הוא, עברת את החצי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם כך, תשאיר את זה כבר ככה. עברתי את החצי כבר, ותברא את העולם, תהפוך את כל העולם, ותברא מחדש, ואולי, אולי יברר מזל של השירות, אז תשאיר את זה כבר ככה. ובכן, ואז הוא התעורר. על כל פנים, אז רואים מהגמרא הזאת, מהסיפור הזה הנוראי, שלפעמים אדם, מי זה רבי אלעזר בן פדת? רבותיי, מי זה רבי אלעזר בן פדת? תנא קדוש שמעודו לא פגם. תנא קדוש. יש לנו מושגים מה זה תנא קדוש? יש לנו מושגים מה זה תנא קדוש? יש לנו מושגים מה זה אמורה? יש לנו מושגים מה זה תנא? מה לו ולפגמים? קודש קודשים. ועם כל זאת רואים שנולד מזל לעניות ואין אפשרות לשנות את זה. זאת אומרת, על כורכך אתה צריך לנסוע עם... זה התיקון שלך. רק האפשרות היא שהידי המתקה, הידי המתקה, מה הוא יזכה? הידי המתקה הוא יזכה שזה אני מחייך. אדם יכול לדעת תפילות, מעשים טובים, שיהיה אני, אבל אני מחייך. זה אדם אחר לגמרי. אז הגמרא אומרת אין מזל לישראל. מה פירוש אין מזל לישראל? ואיפה אנחנו רואים את זה כך? חז"ל הקדושים מספרים על אברהם אבינו, שאברהם אבינו ראה, הסתכל בכל מערכת הכוכבים, וראה שאין לו, לא מגיע לו ילדים. אין לו, לא מגיע לו. לפי המזל שלו אין לו ילדים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לו, צא מהסתגנות שלך. לקח אותו מעל מערכת כל הכוכבים. ואמר, אתה רואה אברהם, אתה צודק, אתה לא מוליד. אברהם לא מוליד, אברהם מוליד. אני מוסיף לך עוד ואתה תוליד. זאת אומרת, אתה צודק. על פי המזל, לא שייך. אבל אתה עם ישראל מעל המזל. ועל ידי שהוציא אותו, מה פירוש? הוציא אותו מהצגנות, צא מהצגנות שלך. אתה מעל המזל. אני על ידי תוספת A, אני מעלה אותך מעל כל מערכת המזלות. אתה שייך לעם ישראל, זה מעל מערכת המזלות. ולכן, מי נולד לאברהם? יצחק. איך יצחק נולד? על ידי שהקדוש ברוך הוא העלה אותו מעל כל המזלות. נמצא שבעצם עם ישראל שבא מאברהם, יצחק ויעקב הם מעל המזל. כי תחילת התאבות ישראל לעם התחיל מהאבות הקדושים. וזה התחיל מעל המזל. כי הרי יצחק נולד באופן של מעל המזל. אז נמצא שבעצם כל השורש שלנו זה מעל המזל. לכן עם ישראל מעל המזל. ובכן רבותיי, העניין של מעל המזל נמשך לנו כבר, כך אומר המהר"ל. המהר"ל אומר שעם ישראל התחילת התאבותו לעם הייתה מעל המזל, ולכן זה נמשך גם לכל עם ישראל שמעל המזל. רק הנקודה היא שבאמת ישנה אפשרות לשנות את המזל בכל מיני מצבים, וזה אנחנו צריכים לדעת מתי אפשר, איך אפשר לשנות את הדברים, איך ניתן לשנות דברים, באיזה אופן אפשר לשנות דברים. אנחנו ראינו פה שאדם יכול לשנות על ידי תפילה, תפילה משנת הטבע. אנחנו נרצה לראות עוד כמה דברים שמשנים את יכול לשנות לאדם את כל המהלך שלו בחיים, כי זה מאוד מעניין. זה מאוד מעניין. מאוד מעניין גם לדעת מתי שאדם עושים לו נס, מתי מנקים מהזכויות. זה מאוד מעניין מתי עושים לאדם נס, ומאיפה נמשכים הניסים. אבל לפני כן, אולי נבהר עוד נקודה אחת לפני שתמשיך, זה הנקודה של כוח הצדקה. יש מושג שנקרא כוח הצדקה, שגם כוח הצדקה, הצדקה יש לה כוח לשנות את הבריאה גם כן. כשאדם נותן צדקה, הוא יכול לשנות גזרות גם כן. וכאן הגמרא מספרת מספר סיפורים. מה זה נגיד? איך על ידי צדקה אדם יכול לשנות את כל המערכת כולה. הגמרא מספרת במסכת שבת על שמואל ואבלט. שמואל ואבלט שהיו יושבים, אבלט זה היה חוזה בכוכבים. אז החוזים בכוכבים היו מומחים גדולים. אנחנו נראה שהמוראים, כן, ותנאים, הם חששו למה שהחוזים בכוכבים אז היו אומרים. כיוון שהם ידעו שהם רואים, הם רואים דברים בהירים. רק עם כל זאת, ישנם כללים באיזה אופן אפשר לשנות מה שהם רואים. שמואל ישב עם אבלט, והיו יושבים והם ראו קבוצה של אנשים, קבוצה של, כן? קבוצה יהודים, של יהודים שהולכים לאגם. אמר לאבלט לשמואל, הוא הצביע לו על אחד מהאנשים שם, אמר לו, אתה רואה את האדם הזה? הוא הולך ולא חוזר. שם ישמור, הוא לא חוזר. למה? הוא רואה שנחש מקיש אותו והוא מת. אמר לו שמואל, תדע מה שאתה אומר, אני מאמין שאתה רואה את זה בדברים ברורים, אתה רואה בהיר מאוד, אבל מה שאתה אומר, כיוון שזה יהודי, זה הכל בערבון מוגבל. אם הוא בר ישראל, אתה תראה שהוא יחזור. טוב, הם עדיין יושבים, ובאמת אותו אחד חוזר. הוא חזר, חזרו כל הקבוצה, ואותו אחד חוזר איתם. אז אבלי תמש זה ביבל אותו, והוא רואה את אותו האדם הזה שסוחב על הכתפיים, מטען של עצים, קנים שהוא קצץ אותם. אז הוא קטט שם בין העצים, והוא רואה שם בין העצים הוא ראה נחש חתוך, שהראש שלו חתוך. הוא תפוס בין העצים האלו. זאת אומרת, בזמן שהוא חתך את הקנים, כך מסבירה שהיא, הנחש הזה נחתך גם כן. אז אמר לו שמואל, תגיד לי, איזה מעשה טוב אתה עשית היום? שמואל מיד חיבר את הדברים, הייתה גזרה, והנה, היה פה איזה מעשה טוב, והתבטלה הגזרה. איזה מעשה טוב עשית? הוא שאל אותו מיד. אז הוא אמר לו, אני אגיד לך את האמת, אנחנו, יש לנו מנהג מאוד יפה, שאנחנו יושבים לאכול, זה כמו חברה שיתופית, קומונה כזאת. כל אחד מביא את האוכל שלו, מה שהוא הביא מהבית, והם משתתפים ביחד, שמים בתוך קערה, ואחרי כן מחלקים את זה לכולם. כך שאף אחד, כולם מקבלים בשווה, מה שנקרא. זה קומונה כזאת. עכשיו, אני באותו יום הייתי גבאי, כל פעם מישהו תורן גבאי, כל יום מישהו אחר תורן גבאי. אז אני הייתי היום תורן גבאי, וראיתי שאחד מהקבוצה, הוא אין לו מלא, לא הביא כלום, לא, אין לו. אין לו בבית כלום, אין לו. אין לו כלום, אין לו כלום. עכשיו, הוא אמור להתבייש. תהיה לו בושה גדולה מאוד. אז אני הבאתי לו גם מהחלק שלי עבורו, גם כן, כך שאף אחד לא הבחין בזה שהוא לא הביא כלום. ומילה חילקתי גם לכולם בשווה. אמר לו שמואל, אשריך בעבור זה ניצלת. בעבור שהצלת יהודי בביזיון גדול, ועשית איתו צדקה גדולה. בעבור זה צדקה תציל ממוות. אז אנחנו רואים באמת שצדקה מצילה ממוות. בפרט שצדקה כזאת, שיש איתה גם כן, שהוא הציל אותו גם מבושה גדולה. כן? אז אומרת, מיד הכריז שמואל, צדקה תציל ממוות, לא במיטה משונה. לא רק שהקל עליו את המיטה משונה שתהיה מיטה רגילה, אלא ממוות גמור. לגמרי, הצלה לגמרי ממוות. אחרי כן מספר את הגמרא עוד כמה סיפורים כאלה, בין השאר סיפור על רבי עקיבא. רבי עקיבא הייתה לו בת, והחוזים הכוחים אמרו לרבי עקיבא, תדע לך הבת שלך ביום החתונה שלה? ביום החתונה תדע לך שנחש יקיש אותה ויתמות. ומאוד מעניין שהגמרא אומרת שרבי עקיבא דאג מהדבר, אז זה ידאיג אותו. זה ידאיג אותו, הדבר הזה ידאיג. ודאיגה עמילתא טובה, זה ידאיג אותו הדבר הזה. ובינתיים כנראה הוא שכח מהדבר הזה, שכח מכל הבשורה הנוראית הזאת. ביום החתונה שלה, בליל החתונה, היא, לפני שהיא הולכת לישון, היא לקחת את התכשיט שהיה לה נעוץ בתוך השערות, והכניסה את זה בחלון. החלונות שלהם היו, היה להם פעם חלונות מאוד צרים, מי שרואה, מכיר בירושלים, חלונות צרים כאלו, שאפשר, דוחפים שם הסיכה. הייתה הסיכה מבין השערות ודחפה את הסיכה, סיכה חדה מאוד, דחפה אותה בתוך החריץ של החלון. והלכה לישון. בבוקר שהיא קמה, היא באה לקחת את התכשיט, איך שהיא באה לקחת את התכשיט, היא רואה בתוך התכשיט נעוץ ראש של נחש מת. יצאה בזעקה לאבא, אבא תראה מה זה, אבא, אבא! נחש מת, נעוץ בתוך הסיכה. מיד רבי עקיבא חיבר את הדברים ונזכר בעצם מה שהקלדים אמרו לו, חוזי הכוכבים אמרו לו, שביום החתונה שלה יקרה מה שיקרה, הוא אמר לביתי, איזה מעשה טוב עשית. אז היא מספרת לו. היא אומרת, אבא, אני אגיד לך, אתמול בא לחתונה, כולם היו עסוקים בחתונה, כן? אדם עמד בפתח איזה אני, וכולם היו עסוקים, זה אומר מזל טוב, זה עוסק בריקודים, זה עוסק בשמחה, הוא מצלם, זה אומר תזוז לפה, צלם אותו ככה, זה מצלם אותו מהזווית הזאת, זה עסוק באכילה, הוא מעסוק להביע חוות דעת על האוכל, אתה מבין? כל אחד עסוק בעניינים אחרים, כן? זה מסתכל על התזמורת, כל אחד עסוק בעניין אחר, ואני ראיתי שזה אני הזה עומד בפתח מבויש, אף אחד לא רואה אותו בכלל. אף אחד לא שם לב אליו, קראתי לו, ונתתי לו את המנה שלי כדי שלא יתבייש. מיד יצא רבי עקיבא והכריז צדקה תציל ממוות, צדקה תציל ממוות. אחרי נגמר מביא עוד כמה סיפורים כאלו, גם כן מהירושלמי, גם כן מובא כאן סיפור מאוד מעניין, גם כן שתלמידים שרבי חנינה שיצאו לצלות עצים, וגם כן ראה חוזה בכוכבים שימותו, וגם כן הם עשו חסד גדול גם כן, ובעבור זה ניצלו. ובכן, אנחנו רואים שיש כוח בצדקה, כוח גדול מאוד בצדקה להציל ממוות. זאת אומרת, הנקודה של צדקה, הכוח של צדקה הוא גדול בזה שאתה השפעת טוב, ישפיעו לך גם כן טוב. אתה גרמת טוב לאחרים, וגם לך ישפיעו. זאת אומרת, על פי המציאות של המזל,
היה מחויב להיות משהו מסוים, וזה מה שחוזים בקוראים ראו. אבל הקדוש ברוך הוא מזמן לאדם איזושהי מצווה מיוחדת, כי יש לו זכות, מגלגלים זכות על זכאי, ואם הוא יזכה בזה, באמת, הוא ינצל. כמובן שיש, זה ניסיון. אם הוא יזכה, ינצל. אבל אנחנו רואים בכל המקרים האלה שגלגלו להם אפשרות של לזכות, ובעבור שזכו, ניצלו. מהיסוד שאנחנו רואים כאן, שאתה השפעת, משפיע טוב, משפיעים לך גם כן טוב. כל המחרים על הבריאות, מחרים עליו מן השמיים. במידה שבה אדם מודד, בה מודדים לו. ואז בעבור שהם מרחמים על הבריאות, מחרים עליו, הם מעוררים את מידת הרחמים, ויש כוח בצדקה, כזה כוח סגולי מיוחד, לבטל אפילו גזירה של מוות. לבטל אפילו גזירה של מוות. כוח כזה גדול יש בצדקה. כמובן שישנו עוד כוח אדיר, רבותיי, שיכול לשנות את כל הבריאה כולה, ולהמשיך לאדם הרבה הרבה ניסים, וזה העניין שצריך הרבה ביאור, זה נקרא שמירת הברית. המושג של שמירת הברית צריך ביאור, אבל כל פנים, על ידי שמירת הברית אדם יכול לזכות לניסים גלויים. על ידי שמירת הברית, מה שנקרא שמירת היסוד, אדם יכול לזכות לניסים גלויים. מה הביאור בדבר הזה? כל העניין של מה שכתוב בספרים הקדושים, שהניסים, המושג של נס בכלל, מה שנקרא שינוי, שינוי הטבע, נס, נס זה מצב שאנחנו רואים שדברים לא הולכים על פי טבע, כן? המושג של נס זה נמשך ממידת יסוד. זאת אומרת, מידת יסוד או ספירת יסוד, כמה שאדם יותר מתוקן בברית, כמה שאדם יותר קדוש בברית, ככה ספירת יסוד שלו יותר מתוקנת, ומילא יש יותר אפשרות שניסים יימשכו מהספירת יסוד, כיוון שבעצם בספירת יסוד מאיר שם קדוש שנקרא שין דלת יוד. והשם הקדוש הזה, משם נמשכים הניסים. מהשם הקדוש שין דלת יוד, ממנו נמשכים ניסים לאדם. וכמה שאדם יותר קדוש בברית, ככה מאיר עליו יותר השם הקדוש שין דלת יוד. שין דלת יוד. כלומר, ספירת יסוד אצלו היא יותר חזקה ויותר מהירה. כמובן שאם אדם מעודו לא פגם, והספירת יסוד שלו היא מהירה בעוצמה אדירה, אז כל המהלך החיים שלו זה ניסים. כשאדם לא פגם, אז הוא כל הזמן, הספירת יסוד אצלו מהירה, ומילא הניסים אצלו זה טבע. הניסים אצלו הם טבע. כן? זה דבר שרגיל אצלו. מה שנקרא מלובן, מלומד בניסים. כן? אבל מעבר לזה, גם אדם שחלילה פגם, והוא עובד על ספירה, והוא עובד על עניין של הברית, עובד על הברית, רוצה לתקן את הברית, שואף לתקן את הברית, כואב את העניין הזה, כבר מתחיל גם כן אצלו להיבנות הספירת יסוד. וכבר מעט לאט מתחיל יותר ויותר להימשך עליו הערה מספירת יסוד. זאת אומרת, זה לא שחור לבן. כמה שאתה משקיע שם בנקודה הזאת, אז הוא ממשיך עליו גם כן הערה בספירת יסוד, ונמשך עליו גם כן עשיית דשמיה של כל מיני ניסים. זאת אומרת, יש מצב כזה שאדם שמור מאודו, אשריו אשר חלקו. נותרי הברית, רבותיי, זה דבר עצום הרי. מה שכתוב בפסוק אומר, כן, על זה עניין, לולי בריתי יום ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מה פירוש? לולי בריתי יום ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, שעל ידי ברית, כן? אז אדם, כל החוקות שמיים וארץ, אדם ממשיך עליו מעל הכוכבים. הכל מתנהל לפי העניין הזה של שמירת הברית. למה? כי לולי בריתי יום ולילה, אם חלילה אין את זה, אז אין פה חוקות שמיים וארץ. על ידי הברית הוא מעל לכל השמיים וארץ, מעל לכל הכוכבים והמזלות. על ידי שמירת הברית. אבל גם אם חלילה אדם הוא גם כן, הוא נפל, ומתחיל להיאבק, משקיע על זה, נאבק, והשמיים רואים את זה. רואים את כל המאבקים שלו. זה כבר קטגוריה אחרת. זה כבר סיפור אחר. מסתכלים בשמיים לאן אתה חותר, למען אתה שואף. כי לפעמים אדם מאוד, יש לו שאיפות, רצונות נוראים. אבל תכלס בשטח, זה אדם אחר לגמרי. זה פער אדיר בין הרצוי למצוי. כמו שני אנשים ממש. אבל בשמיים מסתכלים מה הוא רוצה, מה הוא שואף. בינתיים עובר עליו הרבה נפילות. אבל הוא כואב אותם. כואב לו, אני רוצה קדושה. הוא מתחנן, אני רוצה קדושה. הוא מתחנן, אני רוצה קדושה. מסתכלים עליו אחרת לגמרי. לא בגלל שאתה נופל, אתה כבר לא שווה. בדיוק הפוך. כמה שיותר קשה, בשמיים יותר מתפעלים. זאת אומרת, אנחנו היום מסתכלים, בוא נראה שחור לבן, כמה אחוז אתה מתוקן? לפי האחוז הזה ככה נמשך עליך ניסים. לכאורה ככה צריך להיות. אבל בשמיים מסתכלים כמה אדם הזה כואב, כמה אדם הזה חותר, כמה הוא נופל וקם. לא ייתכן שאבא שרואה את הבן שלו רוצה להיות מקושר איתו ועושה מאמצים, והוא לא יעריך את זה. כי כל עניין של ספירת יסוד, רבותיי, זה עניין של קשר. ברית זה קשר. נחרטה ברית בין לבין הקדוש ברוך הוא. אז שנפגמה ונתקלקלה הברית הזאת, אז נוצר פה מצב של נתק חס ושלום. אז אדם רוצה לחדש את הקשר הזה, רוצה לחדש את הברית, רוצה לחדש את תיקוני הברית, אז הוא רוצה קשר עם אבא. אז בעבור זה אבא יגיד לו, אתה לא ראוי, גמרנו, נגמר הסיפור. אבא מחכה לזה. אבא משתוקק לראות את הבן איך מתקשר אליו. אז עד רבה, הוא ייתן לו סימנים, תמשיך הלאה בלי, תמשיך הלאה. ולכן כל המאמצים וכל המאבקים שאדם נאבק בנקודה הזאת, אגם שזה מה שנראה, בין מה שהוא רוצה למה שזה נראה, זה שני אנשים חס ושלום, כן? אבל כל פנים, בשמיים רואים כמה הוא מתבזה, כמה זה כואב לו, כמה קשה לו כל הסיפור הזה. וודאי שוודאי שמתחשבים איתו. רק לפעמים אדם אומר, לא יכול, לא יכול, לא יכול. ובא משה רבנו, זוכש לו באוזן, צדיקים לוחשים לו באוזן, תמשיך, אתה יכול, אתה יכול, תמשיך הלאה. אבל אני לא יכול, אני בשר ודם. היצר הזה אש, אני בשר ודם, קשה לי, לא יכול. והאם הצדיקים לוחשים לו אוזן, אתה יכול, אתה תזכה, תמשיך הלאה, אל תוותר. תמשיך הלאה, אל תוותר. כי זה מאבק אדירי, מאבק איתנים. אבל הקדוש ברוך הוא לא רואה את הדור שלנו. הוא לא רואה את המצב שלנו, בפרט ימי השואבים, אנחנו נמצאים ימי השואבים, רבותיי. ימי השואבים זה ימים שבנושא הזה הולכים פה על קופה מאוד שמנה. אם בכל השנה אתה הולך על קופה של 1,000 שקל, אז עכשיו אתה הולך על קופה של איזה, לא, אמרנו הרבה, 80 עד 100 אלף שקל בערך, משהו כזה. קופה אחרת זה נראה, נכון? אם כל השנה הקופה היא 100 אלף שקל, אתה מבין, זה קופה? קופה 1,000 שקל, הכי הרבה רווחת כל הקופה, משלשל לך 1,000 שקל. עכשיו אתה הולך על כל הקופה, אתה הולך על 100 אלף שקל, תשמע, זה סיפור אחר. אבל גם הם לא יושבים בשקט, גם יוצאים למלחמה בגלל זה. הם יודעים שיש פה קופה שמנה. בימי השואבים, אדם, כל נקודה שאדם עושה בימי השואבים, רבותיי, הכוח הסגולי בשמיים הוא לאין ערוך יותר גדול. כל נקודה של אכפתיות בנושא הזה של ברית וקדושת הברית, יש לזה כוח בשמיים הרבה יותר גדול מאשר כל השנה כולה. בגלל שנאבקים איתך, ומצד שני, הקופה יותר גדולה. אבל מצד שני, אם הוא נאבק, היה לו סייעתא דשמיא. על כל פנים, מה שאנחנו מבינים כאן, שכל העניין של ניסים נמשכים מספירת יסוד, ששם מאיר השם הקדוש שין דלת יוד, וכמה שאדם זוכה יותר, שנבנה אצלו יותר הספירת יסוד, הוא ראוי יותר לניסים ומעל הטבע. ממש מעל הטבע. וכל זה ראינו, רואים את זה אצל יוסף הצדיק, שכתוב אצל יוסף, מה כתוב אצל יוסף? חז"ל הקדושים אומרים, שכל קריאת ים סוף, היה בעבור מה? בעבור ויר, הים וינוס. מה הוא ראה? ראה ארונו של יוסף הוא ראה. למה? שכתוב אצל יוסף וינס החוצה. שאותה תמאה רצתה להכשיל את יוסף הצדיק, והוא עמד בניסיון וברח. ברח מהתמאה ואמר לא, לא. וברח. והתבזה. ולמרות הכל, עמד בניסיון. אז כתוב אצלו וינס החוצה, אז באותו עת הוא לא ראה שום דבר, הוא נשלח לבית סוהר. אבל בשמיים נעשה כזה רעש, שכל עם ישראל ראויים לקריאת ים סוף בעבור וינס החוצה. באותו זמן הוא לא ראה כלום. מה הוא ראה? ביזיון. זה גם לימוד אדיר, הלימוד הזה. כשאדם באותו רגע שבת בניסיון, לא משלמים מיד. הוא ראה בדיוק הפוך. אחרי המידה כזאת נוראית בניסיון, הוא נזרק בתוך עם ביזיון לבית סוהר. מה אדם יכול לחשוב? זו תורה וזה שכרה? חס ושלום, מה יכול לחשוב? הוא לא יקשה ולא ירהר. כי אם הוא היה מהרהר, הוא היה נופל ישר למראה שחורה. אם היה מהרהר, הרהור קל. איפה אני נתתי למען השם יתברך את המקסימום, כאן תראה מה יוצא לי. אם היה מהרהר, הרהור קל שבקלים, היה נופל בתוך בית סוהר למראה שחורה כזאת שאי אפשר לדבר איתו בכלל. זה לא יוסף הצדיק. זה לא יוסף הצדיק, רבותיי. הוא ידע, אני לא מבין, אני בטוח שהיה רעש בשמיים. מה קורה כעת? לא יודע. לא יודע, זה לא חשבון שלי. אני בטוח שהיה רעש בשמיים כעת, מהניסיון. זה היה בטוח, למה? יש כללים, יש כללים. עמדת בניסיון, ודאי עשית נחת בשמיים. למה לא רואים בשטח? זה לא עניין שלך, יש פה חשבונות שמיים. אנחנו בדרך כלל נופלים. אתה יודע כמה אני השקעתי ולא רואים שזה עשית כלום בשטח? אתה יודע כמה אני עשיתי שהייתי צעיר? תראה. אתה פוגש שאני אדם מספר לך, אומר לך, אני חביבי, אתה יודע כמה אני עוזר לאנשים? למה ככה קורה לי? למה? יענו, אני בינינו, לא אגיד לך שאני הכי צדיק בשכונה, אבל בינינו אני אדם טוב, אתה מבין, עושה דברים יפים, עושה זה, עושה ככה, למה ככה? למה, למה? אם יוסף היה שואל ככה, אוי לנו ואבוי לנו. למה? היה הולך ישר לבית סוהר עם מראה שחורה ונופל שם לעבירות. חס ושלום, חס ושלום, שום הרהור קל שבקלים. ודאי, ודאי נעשה פה רעש בשמיים, וההמשך יבוא. יבוא, ישלמו יום אחד. למה? כשהגיע הזמן והריצו מן הבור. אבל עד שהריצו אותו מן הבור, לקחו שנים. עד אז גם לא שאלו אותו. וכשהגיע הזמן להריץ אותו מהבור, גם לא שאלו אותו. זאת אומרת שאף פעם לא שואלים אותך. תעשה ותעשה ותעשה אותך, לא שואלים. רק תעשה דברים טובים, זה הכל. מה יצא מזה? אל תדאג. נאמן הוא בעל מלאכתך, שלם לך את כל מה שעשית, אל תדאג. נאמן הוא בעל המלאכה, אל תדאג. הוא לא יקפח אותך, אל תדאג. ובכן, מה אנחנו רואים רבותיי? שכל מה שאנחנו זוכים פה, כל שידוד הים, כל הקריאת ים סוף, כל השידוד המערכות אצלנו, איפה נלמד ממה, וינס החוצה. בעבור קדושת הברית של יוסף הצדיק, אז כנגד זה הים נס. כל עם ישראל זוכים בעבור הניסיון של יוסף הצדיק. כל עם ישראל זוכים בעבור הניסיון של יוסף הצדיק. כמה אדם יכול בכל ניסיון שעומד טיפה של טיפה בקדושת הברית, בניסיונות, לא ולזרוע אחריו. מי יודע מה הוא עוזר להם? לא ולבני ביתו ולזרוע אחריו. מי יודע מה עומד? כל נקודה ונקודה. לכן יש פה קופה שמנה. אבל כנגד זה הניסיונות. ובכן, זה מהלך פשוט רבותיי, שעל ידי שאדם מתקדש בנושא הזה של הברית, כן? כל אחד לפי ערכו, אם זה שמירת עיניים, אם זה שמירת הפה, אם שמירת המחשבה, ואם זה תחנונים לשם, וכנפילות, וקימות, ועוד פעם נופל, ועוד פעם קם, ולא מתייאש, ולא נשבר מזה! לא נשבר! כי היצר יש לו תפקיד. להכניס לנו יאושים. להגיד לנו, אתה רואה, הנה כמה פעמים ניסית, וכמה פעמים נפלת, ומה כבר יצא ממך. זה המהלך שלו, זה התפקיד שלו. אבל האדם מצד שני צריך לדעת, מה אכפת לי? אני שלי צריך לעשות. מה, הקדוש ברוך הוא ייתן על זה? אל תדאג, אל תדאג. אל תדאג, הוא כבר ישלם על זה. על כל פנים, מה שיצאנו מכל המהלך הזה, רבותיי, שעל ידי שמירת הברית, אדם יכול לשנות חוקות השמיים והארץ. ממש שינוי הטבע. אז מה שהפסוק אומר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. שכל חוקות שמיים וארץ בזכות שומרי הברית. זאת אומרת, על ידי שמירת הברית, אתה ממשיך את כל החוקות שמיים וארץ. ומילא אתה מנהיג את הכל. אתה ממשיך שפע לכל העולמות. כל נקודה, רבותיי, בתחום הזה, כל נקודה, בעניין של יסוד, כל עניין בנקודה, כל נקודה הכי קטנה, דווקא בגלל שאנחנו כאלה חלשים, דווקא בגלל שאנחנו נמצאים בכאלה ניסיונות קשים, בשמיים מתפעלים מכל נקודה. רק מה, הבעיה היא שאנחנו נפולים בעיני עצמנו, זאת הבעיה הכי קשה בכל הסיפור. כשאדם נפול בעיני עצמו, ומרגיש מבוזה בעיני עצמו, כשברגע שמתחיל קצת לשים לב לנקודה הזאת, אז הוא מרגיש שזה לא עובד, זה לא, אני קם ונופל, נופל וקם. אז זה לא, אין לזה תכלית, אין כיוון פה, אין תכלית. אין תכלית, אין תכלית! בדיוק הפוך, רבותיי, כל נקודה, לא משנה מה התוצאות. בשמיים רואים כל נקודה, ובעבור זה ימשיכו לך סיעתא דשמיא מיוחדת! מיוחדת! כל נקודה בתחום הזה. בגלל הקושי הגדול של הדור הזה. בגלל שזה הניסיון של הדור. ובכן, ראינו רבותיי כאן עוד נקודה חשובה. את העניין של קדושת היסוד, קדושת הברית, זה הכל דבר אחד. והעניין של קשר עם בורא עולם, שבעצם כל ספירת יסוד מרמזת על הקשר, קשר אהבה לבורא עולם. וזה משם נמשך העניין של השם הקדוש שין דלת יוד, שהוא בעצם משדד, כן, את כל המשדד מערכות, וממשיך כל מיני סייעת דשמיא, ממשיך כל מיני ישועות לאדם. מעבר לזה, כמובן, יש לנו את הנקודה היסודית שלנו שאנחנו חוזרים אליה, שהדבר שהתחלנו איתו, שמעל הטבע, מה שכאן בהתחלת התורה בערנו כאן, שמשה רבנו נלחה עם המלאק, אז כתוב היה ידע ואמונה, אומר התרגום, פריסן בצלות, זאת אומרת שעל ידי אמונה, שזה תפילה, מכנים את המלאק, ואלה ממשכים ניסים. כי הטבע מחייב כן, והתפילה משנה את הטבע. זאת אומרת, התפילה יכולה לשנות הטבע להמשיך ניסים. אבל מי יודע, אולי על ידי שעשו ניסים יורידו לך מהזכויות. אולי שיעשו ניסים ירידו מהזכויות. אם אתה מתפלל, אתה מבקש ישועה. אולי יעשו לך, אולי בעבור זה ירידו לך מהזכויות. אתה מבקש ישועות, אולי יש פה, בעבור שעושים לך ניסים, אתה צריך פה נס, אתה צריך פה נס. אנשים אומרים לך, אתה יודע, אתה צריך פה נס. אתה מתחיל להתפלל, תעזרו לי, תעזרו לי, תעזרו לי. והנה קרה הנס. אתם צריכים להבין, רבותיי, השמיים והארץ, זה לא סתם, זה רחוק כזה, כל כך רחוק. זה מאוד קרוב, ככה, טיק טיק. כי קרוב אליך הדבר, מאוד. בפיך עולם לך לעשות אותו, הכל שם שקוף, יש מחשב, יש צג, יופיעים שם ורואים.
הוא זרק פה תפילה, הוא אמר גם תהילים.
פה הכל רואים, רגע, מה, מי הוא? מי זה? רואים את האדם ככה כולו, איך שהוא נראה עם כל המצוות שלו והמעבירות שלו, הכל, יואו, אתה מיד על הצג. שמע, זה לא נעים כל כך הסיפור הזה. אתה מבין? אתה עושה שם בעיות עם התפילות. אתה מבין את הנקודה? ספר את הגמרא רבותיי, מעשה ברבי יעקב, בר רב אחא, בר יעקב. ככה מספר את הגמרא. במסכת קידושין דף חפתת, ששלח רבי אחא לבנו רבי יעקב לפני אביי ללמוד שם, לכן הוא ראה שזה לא כל כך עלה כמו שהוא, הלימוד שלו כמו שהוא רצה, אז אמר לו, אני אלך בעצמי ואלמד. זאת אומרת, רבי אחא בעצמו הולך ללמוד אצל אביי. שמע אביי שרבי אחא בא אצלו, הוא שמח שמחה גדולה. רבי אחא, השתבח שמו, רבי אחא הולך להגיע ללמוד אצל אביי. והיה שם בבית המדרש, צריכים לדעת רבותיי, בזמנם בית המדרש היה רחוק מהיישוב. זה לא היה ממש ביישוב, זה היה רחוק מהיישוב. והיו שם הרבה בעיות בנושא הזה של מזיקים. אז היה שם, בבית המדרש הזה, שהיה רחוק מהיישוב, היה שם מזיק אחד. והמזיק הזה, היה כזה, כזה גדול המזיק הזה, שהיו נכנסים לשם שני אנשים, אפילו ביום, היה מזיק להם. לא רק בלילה, ולא מדובר באחד, אלא אפילו ביום ושניים, גם כן יכול להזיק. עוצמה גדולה הייתה למזיק הזה. ולא יכולים היו עליו, הוא היה ממש מזיק, השם ישמור. אז אמר אביי להם, שהוא ראה שרבי אחא הגיע לשטח, הגיע לעיירה שלהם, אנחנו חייבים לעשות משהו עם המזיק הזה, לכן, אף שהוא ייתן הוראה, לא מארחים את רבי אחא בבית. אין, לא לארח אותו. למה? הוא רצה שאף אחד לא יארח אותו, ממילא הוא יאלץ רבי אחא לישון בית הכנסת, בית המדרש, ויהיה לו עסק עם המזיק הזה, וכנראה רבי אחא יצליח, כן יתגבר עליו. אמר אביי שאף אחד לא יקל לקבל אותו, וככה אהבה באמת. הוא היה בטוח, אביי היה בטוח שמתוך החסידות של רבי אחא, כן, יהיה לו נס והוא יהרוג את המזיק. אחרת, מה מסכן אותו? מסכן את חייו אחרת. טוב, נכנס רבי אחא לבית המדרש, והלך לישון שם. איך שבא לישון, הוא בא שם את הראש לישון, איך שבא לישון, הוא רואה את המזיק, מופיע לו נחש עם שבעה ראשים. מה, שמשמור, איך זה, מה הולך פה להיות עכשיו? זה נחש לא עם ראש אחד, עם שבעה ראשים. וואי, וואי, וואי. רק לראות את זה כבר על הלכה השינה. עכשיו, מה עושים? מה עושים? מה זה מה עושים? אתה אומר לרבי אחא מה עושים? מתחיל להתפלל. רבי אחא מתחיל להתפלל רבותיי. רבי אחא מתפלל תפילות, תפילות, תפילות. מתחיל להתפלל תפילות, אבל עם כזאת דבקות. כזאת דבקות. בתוך הדבקות שלו הוא קורע. קורע, כל קריאה שהוא קורע, נתן קריאה ראשונה, ירד לו ראש לנחש. ועוד ממשיך להתפלל, עוד קריאה, עוד ראש. עוד קריאה, עוד ראש. שבע קריאות, גמר לו את הראש, זהו. היה לו שבעה ראשים על הרצפה, גמורים, רבי אחא יכול לישון. השתבח שמו. נגמר המאבק. טוב, בבוקר הולך רבי אחא לאביי ואומר לו, תגיד לי, מה עשית לי? מה עשית לי? אתה סיכנת אותי. אם לא שהקדוש ברוך הוא עשה לי נס, הייתם סיכנתם את חיי. טוב, על כל פנים, אביי כמובן ידע שיהיה לו פה נס. אבל על כל פנים יש פה שאלה. יש פה שאלה אדירה. מה אתה מכניס אותו לכזה מקום סכנה? אומר המהרש"א, קצת קשה, אומר המהרש"א. איך אביי הכניס אותו לכזה מקום סכנה על די הספק שמא יתרחש נס? זה הרי ספק אם יהיה נס או לא יהיה נס. וגם אם יהיה נס. יהיה נס. נו, אז מה? נקו לו מהזכויות. ככה שואל המהרש"א. המהרש"א שואל פה רבותיי שאלה אדירה, איך אתה מכניס, איך אתה אביי, מכניס את רבי אחא לכזה מקום מסוכן, ולא די בזה, ואפילו אם יהיה לו נס, יורדו לו מהזכויות. אז מה אתה עושה? מי יתיר לך לסכן את הזכויות שלו? מי יתיר לך להכניס לו לכזה מקום סכנה? אומר המהרש"א רבותיי, המהרש"א שהוא כל החיבור שלו נכתב ברוח הקודש נוראי, ויש לומר, דסמך אביי על חסידותו של רבי אחא, שמתוך תפילתו לא יהיה ניזוק. ויהרוג את המזיק. ואין זה מקרה נס. זה לא נקרא נס. רק מה הבעיה שלו הייתה? הוא היה בטוח, חד משמעי, שרבי אחא יחסל את המזיק הזה. זה בטוח. הוא לא מסכן את החיים שלו. נס, עכשיו, אז מה, אבל יהיה פה נס? ינקו מהזכויות. אלא שאמר כך, לשמה קודם תפילה יתרחש נס, וינקו לו מזכויותיו, משום ספק זה, אין למנוע ודאי שיהרוג את המזיק. זאת אומרת, כך מסביר המהרש"א. בעצם, ודאי, 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 בלי שום ספק, הוא ינצל. רק מה השאלה כאן? השאלה, מי יקדים את מי? אם רבי אחא יקדים את הנחש, על ידי התפילות שלו, ויהיה לו נס, לא יורידו מהזכויות. למה? כי הוא פעל את זה עם תפילות. ואם הוא לא יצליח לפעול את זה, אלא לא יספיק להתפלל, ויהיה לו נס לפני תפילות, יורידו לו מהזכויות. בין כך הוא ינצל. הקדוש ברוך הוא יציל אותו בין כך, בגודל חסידותו. רק השאלה היא רק כזאת, אם זה יימשך עדי התפילות, לא ינקו מהזכויות. ואם בלי תפילות, כי לא הספיק להתפלל, ירודו לו מהזכויות. אז מה? אומר המהרש"א, אז מה בעצם עשית כאן? הכנסת לסכנה את הזכויות של, של רבי אחא, זה הכל. את החיים שלו הוא לא סיכן, הוא סיכן את הזכויות שלו. למה? שאלה מי יקדים פה, התפילות או הנס שיבוא בלי תפילות? ואומר המהרש"א, וזה היה מותר לו לפי החשבון של אביי בשביל להציל את הציבור. היה מותר לו לסכן את הזכויות של רבי אחא בשביל להציל את הציבור. ומשם, משום ספק זה, אין למנוע את הוודאי שירוג את המזיק. למה? בגלל הציבור שסובל מזה. זאת אומרת, ספק הסכנה של הזכויות של רבי אחא היה מותר לו להכניס את רבי אחא. למה? אלא אביי, בגלל שהציבור סובל. ודאי שמר ידע שינצל, ודאי ינצל. וודאי ינצל בין כך. למה? בגודל חסידותו. רק השאלה היא, מי יקדים? אם יקדים רבי אחא להתפלל, לא יורידו לו מהזכויות. למה? כי אומר המהרש"א, שנס שבא עם תפילות, לא מורידים מהזכויות. נס שבא עד תפילות. אתה לא מבקש נס, אתה מבקש ישועה. כי אם אתה מבקש נס, יגידו מה, אתה רואי לניסים? אתה מבקש ישועה. מה, הקדוש ברוך הוא, אין לו בעיה. אתה לא אומר את המילה, אני רוצה נס. אתה מבקש שאני רוצה ישועה. אתה רוצה ישועה? אתה יכול לבקש את הכל. תבקש את הכל. עד רבה, תבקש כמה שיותר. רק מה הנקודה? הנקודה שלנו היא כזאת. אם אתה בא עם תפילות ותקבל את הישועות באופן של ניסים, לא יורידו לך מהזכויות. לא יורידו לך מהזכויות. אבל אם יאלצו להמשיך לך ניסים, בלי תפילות, יכולים להוריד לך מהזכויות. ורבי אחא ידע, רבי ידע שהוא מסכן את הזכויות של רבי אחא, כי מכניס אותה למקום כזה שיכול להיות שיורידו לו מהזכויות, הוא אומר, מותר לו היה להכניס לספק את הזכויות של רבי אחא, בגלל שהציבור סובל מאוד מהמזיק הזה. אנחנו מגיעים רבותיי לנקודה היסודית והמדהימה שנקראת תפילה, שבעצם בתפילות אדם יכול לעשות מהפכה בשמיים. כל הבעיה שלנו רבותיי, הבעיה שלנו, ואני רוצה להביא לכם כמה שני סיפורים בנקודה הזאת, שאנחנו פשוט מוגבלים בחשיבה שלנו. נראה לנו שהקדוש ברוך הוא באיזשהו מקום אין לו כוח יותר ממקום מסוים, עד לכאן. אספר לכם סיפור שתבינו מה מדובר כאן. שני סיפורים ירצה השם, שתבינו למה מדובר. הגאון, הרב זילברשטיין שליטא, מביא בספר שלו, רב חי הביאו, סיפור מדהים שהיה בזמנו, בזמן רוסיה, שהשלטונות שם ביקשו להטיל גזרה חמורה ליהודים. וראשי הקהל התאמצו באמת שיהיה להם רישיון להגיע לצאר, לבטל את הגזרה. והשיגו באמת רישיון שהרב יצחק בלזר, הגאון, יצחק בלזר עליו השלום, הוא ייכנס לשלטונות והוא יסביר לפני השליט את כל ההשקפות, השקפת היהדות, וככה באמת יציל את עם ישראל ממגזרה נוראית שהייתה שהם רצו לגזור. טוב, אז באמת יצחק בלזר הגיע לארמון של הצאר ונכנס אצלו, והוא שאל אותו כמובן כל מיני שאלות. בין השאר, בין כל השאלות שהוא שאל, הוא שאל שאלה מדהימה, הצאר הזה. הוא אמר, תגיד, אתם מתפללים, כך הוא שאל, אתם היהודים, אתם מתפללים לאלוקים שלכם, שאני אצליח למעשה ידיי? אמר לו הגאון, ודאי שאנחנו מתפללים, יש לנו אפילו תפילה מיוחדת לדבר הזה. הנותן תשועה למלכים, כתוב בתהילים, נכון? מתפללים תפילה, יש תפילה מיוחדת שאת נותן תשועה למלכים. טוב, אז הצאר ממשיך לשאול, שתמשיך את השאלה שלו. אומר, תראה, אתם מתפללים פה שאני אצליח. היהודים בגרמניה, שגרמניה האויבים שלנו, מתפללים שהמלך שלהם יצליח. נו, עכשיו תגיד לי. אם כן, אני לא מבין אתכם, אומר. אם יהודי רוסיה מתפללים לשלומי, והקדוש ברוך הוא שומע עליהם, כן? זאת אומרת שהוא צריך לסייע לי. וכשיהודי גרמניה זועקים להם בתפילה על המלך שלהם, שהוא אויב שלי, האלוקים גם שומע עליהם, נכון? אבל רק יש רק יש רק אלוקים אחד, נו, אז אם יש פה סתירה, למי הוא שומע? הוא אומר רבי יצחק בלזר, שהוא שאל את השאלה הזאת, אני פשוט לא חלמתי כזאת שאלה. כל השאלות יכולתי לחשוב, לתכנן, לחשוב מה זה השקפת עולם של עם ישראל והיהדות. שאלה כזאת לא חלמתי שהוא יתקע אותי. מה הוא שאל אותו? איך ייתכן? מה? הקדוש ברוך הוא שומע לשני כיוונים, כיוונים הפוכים? איך, מה הולך כאן? מה אני אענה לו? מה אני יכול לענות לו? מה אני אענה לו? מה אני יכול לענות לו? הייתי ממש בדילמה נוראית, וגם בפחד נוראי, למה זה מוביל? אומר, התפללתי להשם יתברך, שיוציא אותי מהסבך הזה, מהבלבול הזה, מה לעשות, ריבונו של עולם, הוא היה בתפילה. ואז הקדוש ברוך הוא עונה לו בתפילה, באותם רגעים קריטיים, הקדוש ברוך הוא עונה לגאון הצדיק הזה, שהוא מתפלל לשם נדבך ברגע כזה קריטי ומכריע לכל עם ישראל. נכנס לו בראש, יש פסוק בישעיה, פרק מ"ג, פסוק ט"ז, הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. אומר, תראה, לפי מה שאתה מסביר, אתה הצער, אדוני הצער, יש קושייה. הרי יורדי הים שתים באוניות, נכון? אוניות מפרס. ויש כאלה שנוסעים מזרח למערב, וצריכים זו את הרוח שתיקח אותם מזרח למערב. ויש כאלה בדיוק הפוך, שנוסעים ממערב למזרח, צריכים בדיוק רוח הפוכה. וכן יש כאלה מצפון לדרום, ויש כאלה מדרום לצפון. וכולם מתפללים שיגיעו למחוז חפצם, וכולם מגיעים למחוז חפצם. איך זה יכול להיות? עד שאתה שואל אותי, תשאל איך זה מסתדר. הרי כולם היום מתפעלים לכל מיני רוחות, לכל אוניות מפרס, סיניות מפרס, מתפעל כל אחד לרוח הפוכה על השנייה. איך כולם מגיעים? איך זה מסתדר? זה בו זמנית! זה בו זמנית! אלא מה? רואים, הוא אמר לצער הרוסי, תדע לך רואים, שהקדוש ברוך הוא שומע לאלה, והוא שומע לאלה, וכולם וכולם, שהוא שומע לכולם וזה מסתדר, והקדוש ברוך הוא יכול לסדר את הכל למרות שהדברים הפוכים. יש לו כוח מעל להבנות שלנו. אותו דבר בשאלה שלך. יהודי גרמניה מתפללים למלך שלהם, ואנחנו מתפללים לצר שלנו, כן? והקדוש ברוך הוא עושה משהו מעל, מעל הכל. ועושה את כזה מין פונקציה כזאת מעניינת, שכולם מגיעים למה שצריכים, ואין סתירה. הצר שמע את התשובה הזאת, מיד התפעל מאוד וקיבל את התשובה הזאת. באמת ביטל את הגזרה. אז מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים שאדם בא להתפלל, יש לו בעיה. הוא חושב שהקדוש ברוך הוא יש לו איזה מין חשבון בנק מוגבל לסכום מסוים, ואני לא יכול לבקש יותר מהסכום הזה. איך אני אבקש מעל הסכום? אני צריך בדיוק לבקש לפי הסכום שיש לו. עכשיו יש צמצומים, אפשר לבקש הרבה. אתה מבין, הקדוש ברוך הוא עכשיו עושה צמצומים במפעלים, אז אי אפשר לבקש הרבה. זה לא הזמן, אתה מקסיר אותה, לא הגעת לזמן הנכון. אין לקדוש ברוך הוא בעיה של צמצומים. הוא מייעל את המערכת, עכשיו הוא קיץ בצמצומים. אין לו בעיה כזאת, אין לו בעיה כזאת. אל תגביל את החשבון של הקדוש ברוך הוא, אין לו חשבון מוגבל בבנק רבותיי. יש לו חשבון בלי גבולות, בלי גבולות. מה אתה מכניס את הראש שלך לצורת חשיבה הזאת? לקדוש ברוך הוא יש חשבון בלתי מוגבל. יש עוד סיפור מעניין רבותיי בנושא הזה, שמראה שכמה אדם יכול לפעול בתפילות, זה משהו נוראי. כמה אדם יכול לפעול בתפילות. סופר איזה יהודי אחד שהלך לעולמו, היה אברך חשוב מאוד בבני ברק, קראו לו רב משה גרטנר, עליו השלום. יהודי שנולד באמריקה, היה, כן, אברך יקר מאוד, אברך מתמיד עצום, וסופר עליו סיפור נוראי, שהוא היה עוד בחור בישיבת פונוביץ', אז לפני החתונה שלו, הוא היה צריך לקדם את אמו, אמא שלו הייתה צריכה להגיע מאמריקה, וזה היה יום לפני החתונה, צריכה להגיע מאמריקה. הייתה לו בעיה. באותה שעה שאמא שלו צריכה להגיע מאמריקה, באותו זמן בדיוק היה צריך להיות לו שיעור של המשגיח מפונוביץ'. זה היה שיעור מאוד מיוחד, שיעור כולו מלא אמונה, שיעור שיכולת לקבל ממש כוחות אדירים והתחסות נוראית באמונה, והשיעור הזה היה חשוב לו מאוד. הוא נכנס לדילמה גדולה. מצד אחד, אמא מגיעה מאמריקה, מי יקבל אותה בשדה התעופה? מצד שני, שיעור מאוד חשוב, ערב חתונה, למחרת הוא מתחתן. וזה מאוד חשוב לו, הוא הולך כאן לבנות בית, הוא רוצה מאוד להתחזק באמונה, להקים את הבית כמו שצריך. חשוב לו, כל שיעור זה חשוב, כל שיעור זה בונה, מי שיודע מה זה נקרא שיעורים חשובים, כל שיעור זה דבר זה בונה, זה הפסד גדול מאוד היה. ניגש לרב, שאל אותו מהרב מה לעשות. אמר לו, פשוט, כיבוד אם קודם לכל. סלע לשדה התעופה, תקבל את אמא, צריכה להגיע מאמריקה. תכף תראו איך הדבר הזה התגלה למשהו פילי מה שקרה פה. מי שסיפר את זה בעצם, זה יהודי שהיה אז בחור גם כן בישיבה, וכיוון שיממה לפני החתונה, מטילים על מישהו, אחד הבחורים שיהיה שומר, כן, שחתן דומה למלך, אז מטעם שמירה, שיהיה איתו בסמוך אליו כל היממה שסמוך לחתונה. אז ככה הוא היה, ידע בדיוק מה שנעשה איתו, וידע שהוא אמור להיות בזמן הזה בשדה התעופה. הוא מגיע לשיעור, זה שאמור להיות שומר, מגיע לשיעור, והוא רואה את מיודענו זה, רב מוישה, עליו השלום, הוא רואה אותו נמצא בשיעור. הוא ידע שהיה צריך להיות בשדה התעופה כעת, לקדם את פני אמו. טוב, מיד אחרי השיעור, הוא ניגש אליו, שואל אותו, רב מוישה, מה הסיפור? איך אתה היית, אתה אמור להיות בשדה התעופה? אז הוא אומר לו, כן, אני אגיד לך את האמת, קרה פה משהו מאוד מעניין, הטיסה הייתה בזמן, אבל הנחיתה, הקדימו אותה בשעתיים. מה, איך זה יכול להיות? אז הוא מחייך, מספר לו, שהוא התקשר לשדה התעופה לפני השיעור, והתקשר לדעת מה נעשה. אמרו לו שבאמת הטיסה, הנחיתה תהיה שעתיים לפני הזמן, ושיבוא במקום שבע בשעה חמש, וכך הוא הספיק גם לראות את, להביא את אמו, וגם לקיים את המצעת כיבודם כמו שצריך, וגם לבוא לשיעור. איך, מה קרה פה בעצם? אמרתי לקדוש ברוך הוא ריבונו של העולם, אני צריך לקיים, אני רוצה לקיים שתי מצוות. אני צריך לקיים מצוות כיבוד אמא, כיבוד אם, כמו שכתבת בתורה הקדושה. ואני גם צריך להיות בשיחה של המשגיח, שזה ממש בונה אותי ומוסיף לי ממש טל חיים. ואתה הקדוש ברוך הוא, לך אין בעיה, אתה יכול לסדר את שניהם ביחד. איך תעשה? זה כבר עסק שלך. ככה התפללתי לקדוש ברוך הוא, בתמימות. אז תשמעו עכשיו אמותיי מה שקרה פה, משהו מאוד מעניין. על כל פנים, אחרי זה הוא מספר שהוא התקשר לשדה התעופה, באמת אמרו לו שהנחיתה במקום תהיה בשעה שבע, הנחיתה הוקדמה לשעה חמש. נו, אז הוא מספר מה היה. אומר שהוא חוזר בבית הנתיבות עם אמא שלו, אז היא אומרת, מספרת לו ככה לפי תומה, היא אומרת לו, מושה, שמה סיפור מוזר. אומרת, באמצע הטיסה, הטייס שלנו אומר, מודיע במערכת הכריזה, מכריז כרגע, אומר, רבותיי, אני רוצה לספר לכם שאני, ככה מספר הטייס, מודיע להם הטייס, האמא מספרת מה שהטייס אמר באמצע הטיסה. טייס מודיע באמצע הטיסה, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם דבר מאוד חשוב, אני כבר 17 שנה טייס בקו תל אביב ניו יורק, ואני רוצה להגיד לכם שלא קרה לי כזה, כל הימים, כל השנים שאני טס בקו הזה לא קרה לי כזה דבר כמו שהיום, שיש פה שינוי מאוד מוזר ברוחות, ונושבת רוח אדירה כל הזמן שדוחפת אותי לכיוון תל אביב. וכנראה לפי זה שהנחיתה תהיה שעתיים לפני הזמן. וכל זה אמא שלו מספרת לו לפי תומה. ובאמת ככה אהבה שהנחיתה הייתה שעתיים לפני הזמן. ובכן רבותיי, תפילה של יהודי בתמימות, זה הכל, זה הכל. מה אנשים תעשו ולא יודעים מה קרה פה. אבל הוא יודע מה שקרה פה זה שעשה את זה, את התפילה הזאת. מה הוא התפלל? הוא צריך לקיים כיבודיהם, והוא צריך גם כן להיות בשיחה של המשגיח. איך זה יהיה שתיים, אני לא יודע איך ביחד. הלכה הקדוש ברוך הוא, לא חסר דרכים, אתה לא מוגבל בחשבון. שתבח שמו. ובכן, אז מה? הבעיה שלנו שאנחנו באיזשהו מקום מתקעים. מה, איך אני אבקש כזה דבר? מה אני אבקש פה? אם אני אבקש ככה, זה סתירה לזה, אבקש אחרי סתירה לזה. מה אכפת לך? תבקש בתמימות. מה אכפת לך? תבקש בתמימות. אתה רוצה לקיים רצון השם, נכון? רצון השם זה כיבודיהם. רצון השם זה השיעור תורה. צריך לבקש את שניהם. איך זה יעשה? להשם פתרונים, אלוקים פתרונים. תן לו, תן לו, תן לו צ'אנס, תן לו צ'אנס. מה אתה, למה אתה מגביל אותו? תבקש בתמימות. אתה מבקש כבוד שמיים, מה אתה מבקש? זאת אומרת, אדם יכול לפעול רבותיי בתפילות. רק מה הנקודה? הנקודה שאנחנו נכנסים למהלך כזה, אני הרי לא שווה. אם אני לא שווה, איך אני יכול לבקש? ממי אני מבקש בכלל? אני יודע מי אני, אני יודע בדיוק איך אני נראה, ויודע את המעשים שלי. אז מה אני מבקש? ורבותיי, פה המרגלים גם טעו. המרגלים טעו בנקודה הזאת. המרגלים טעו בנקודה הזאת. למה המרגלים פחדו להיכנס לארץ ישראל? כך מסביר החפץ חיים. אומר החפץ חיים על התורה, הם אמרו, היה לנו חטא העגל. ואם יש לנו חטא העגל, אמנם עשינו תשובה, אבל אנחנו לא רואים לארץ ישראל, כי שם צריכים ניסים גלויים בארץ ישראל. יש שם ענקים, נפילים, צריך ניסים גלויים שם בארץ ישראל. ואז מה? אין לנו, אנחנו לא רואים לכאלה ניסים. ובאו כלב ויהושע וייסו אותם. חס ושלום, חס ושלום. מי אמר לכם ככה? הם חלקו עליהם, מה פתאום? נכון. אנחנו עשינו עבירה, חטא העגל, נכון. ועשינו תשובה. ומה אתם טוענים שיש פגמים? יש פגמים, לא, אז מה? אתם טוענים שמי שיש לו פגמים לא ראוי לסיעת, אז ישמעיה? חס ושלום. הקדוש ברוך הוא מושיע גם אנשים לא ראויים. הקדוש ברוך הוא מושיע גם אנשים לא ראויים. אבל מה התנאי? הם אמרו, אך בהשם אל תמרודו. כך מסביר החפץ חיים. אם אנחנו לא מורדים בקדוש ברוך הוא, יהיה לנו גם כניסים גלויים. אם אנחנו לא מורדים. אנחנו לא מורדים חס ושלום, מי כאן מורד במעל? מי כאן הולך נגד הקדוש ברוך הוא במעל? מי רוצה למרוד חס ושלום? אנחנו נופלים בגלל שאנחנו, היצר רע מתגבר עלינו, אבל אנחנו רוצים למרוד? אנחנו נופלים בגלל שהיצר רע הוא משגע אותנו, מבלבל אותנו יום ולילה, אבל אנחנו רוצים למרוד? אנחנו רוצים לעשות שטויות? היצר רע פשוט משגע אותנו, יום ולילה נותן לנו מנוחה, נוקש ודופק ומתיש ומבלבל, ויום ולילה. רגע אחד קמים, רגע אחד נופלים, רגע אחד הוא מלאך, רגע אחד הוא כומר, השם ישמור. אדם פה כמו מטוטלת כל רגע ורגע. אבל אנחנו רוצים למרוד? אנחנו רוצים עבירות? אנחנו רוצים פגמים? זה מה שהמרגלים טענו, אנחנו לא רואים סיעת דשמיא כי פגמנו, וחטאנו בעגל. באו יהושע וכלב, והקדוש ברוך הוא כעס על המרגלים. אמר יהושע וכלב צודקים, מה אתם מבלבלים את העם? מה בגלל שאנחנו חוטאים, אנחנו לא ראויים? הוא כעס על המרגלים, למה אתם מתישים את העם? למה אתם מייאשים אותם? הקדוש ברוך הוא מסכים עם יהושע וכלב, שאדם ראוי לניסים אף על פי שהוא לא ראוי, הוא יקבל ניסים. הוא מתפעל לקדוש ברוך הוא ומאמין, הוא יקבל ישועות. מה התנאי? בהשם אל תמרודו. אתם לא מורדים חלילה, מי כאן מורד? מי כאן מחפש למרוד? אנחנו שכל כך הרבה מבולבלים, בדור הזה החלש והמבולבל, אנחנו מחפשים למרוד? כמה קשה לנו, כמה קשה לנו. אז ראיתי שהמהר"ל מביא רבותיי. כמה צריך התחזקות, אומר המהר"ל, כמה התחזקות. שאדם יאמין מה שהוא עושה, שאדם יאמין מה שהוא עושה. כתוב שם אצל בלעם הרשע, שבלעם הרשע בא לקלל את עם ישראל ונמצא מברך, הקדוש ברוך הוא לא נתן לו לקלל. אז מה הוא ראה שם? הוא ראה את עם ישראל, הוא אמר, ריבונו של עולם, אלה הראיות אלה, זה הראיות, יש לי פה עסק עם הראיות, אומר בלעם. מה אתם באתם, את מי אני יכול לקלל? אני יכול, לא יכול, זה הראיות. יש לי פה עסק עם הראיות, אומר בלעם. קרא רבץ כארי וכלבי מהקימנו. אומר בלעם הרשע, מה הוא רואה? הוא רואה פה עסק עם הראיות. מה אומר רש"י על המקום? שהם מתעטפים בטלית, מניחים תפילים ואומרים קריאת שמע. על הפסוק הזה, קרא רבץ כארי וכלבי מהקימנו, אומר רש"י, זה הולך על הטלית והתפילים והקריאת שמע. אז על זה בלעם הרשע אומר, אני רואה פה הראיות, אני רואה פה הראיות. מה הראיות? מה, הוא גמר 3 פעמים את כל התהילים? 7 דפים גמרא, מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא צם, מתענה, מה הוא עשה שהוא נקרא אריה? פשוט, תיאלית ותפילין וקריאת שמע. סלח לי, אבל כולם עושים את זה. אז כולם הראיות, אז כולם הראיות! רק תאמין בזה, רק תאמין בזה! זה מה שהמהר"ל אומר, אומר המהר"ל, למה בלעם היה צריך להגיד את זה? כי לנו זה לא נראה ככה. נראה לנו, מה זה? אנחנו הראיות. איפה אני נראה כזה? איך אני נראה בכלל? מה לי ולהראיות? מה לי? מה אני סך הכל הנחתי תפילין, אמרתי קריאת שמע? אומר המהר"ל, זה מה שבלעם ראה, מה שאנחנו לא מאמינים הוא ראה. שנאמין שאנחנו אריות בזה. שאדם יאמין שהוא עומד עם הטלית ותפילין, נו אריה! נו אריה! אם הוא יאמין בזה, אז הוא יפעל ישועות. אם הוא יאמין, אז הוא ילך בשמחה כל היום. אנחנו לא מאמינים מה שהם, לא מאמינים מה שאנחנו עושים. זאת הבעיה כאן. זאת הבעיה כאן. אם היינו מאמינים מה שאנחנו עושים, היינו זוכים בלי סוף. אדם חושב שאני צריך להיות ספציאליסט בשביל שאני אחשב השמיים אריה. אומר רבי בלעם הרשע, לא, לא, אני רואה פה עסק עם אריות. לא שואלים ולא זאבים, אני רואה פה אריות. שואלים לא, זאבים לא, אריות אני רואה פה. מה אריות? מה אתה רואה אריות פה? סך הכל תלית ותפילין ואומר קריאת שמע, השתבח שמו, וכולם עושים את זה. למה צריך הנביא הזה מהגויים להגיד לנו? כי אנחנו חלשים בעיני עצמנו, חלושים בעיני עצמנו. כי חגבים היינו בעינינו. כך אנחנו מרגלים, היינו חגבים בעינינו. מה זה משנה לך, מה חגבים היינו בעינינו? למה אתה חושב שאתה כזה חלוש? צריכים להאמין שכל מה שאנחנו עושים זה קרש בשמיים, בפרט בדור שלנו. כשאדם אומר קריאת שמע, כשאדם אומר ברכת המזון, כשאדם הולך למקווה, כשאדם הולך לשיעור תורה, קצת חומש, קצת הלכה, אם זה גמרא, אם זה התחזקות שמירת עיניים, אם זה צעקה לשם, אם זה הרמת עיניים למעלה, עם הנפילות ועם הקימות, ועוד פעם נופל ועוד פעם קם, וכל זה חשוב בשמיים. זה כוחות אדירים, בפרט בדור שלנו החלוש. זה כוחות אדירים, בפרט בדור שלנו החלוש. אבל מה שנאמין בזה? אבל מה שנאמין בזה? אם אדם מאמין בזה, הוא יאמין בתפילות שלו, הוא יאמין בצדקות שלו, הוא יאמין במעשים שלו, אז הוא ילך עם אמונה, ושהוא ילך עם אמונה, יהיה ראוי לניסים, ויראה על השפעות טובות, ויהיה להתחזקות בפרט ביסוד, ויזכה לשעת ישמעה מיוחדת, וישועות גדולות, ויזכה לאמונה בעצמו, ואמונה בכל אחד ואחד, ונאמין כולנו אחד באחד, ונאמין שכל המעשים שכולנו משווים בשמיים, בפרט בדור כזה חלש. ונאמין במה שאנחנו עושים, ואז נוכל לזכות עוד, ונלך עם שמחה, ונלך עם מורל גבוה, ונראה סייעתא דשמיא, ונראה ישועות גדולות, והצלחה גדולה, ונזכה כולנו תיקון השלם, ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.
האזנתם לשיעורו של הרב מאיר שלמה שליטא. ניתן לקבל מידע על זמני השיעורים ברחבי הארץ, וכן ניתן להשיג דיסקים של הרב בטלפון מספר 057-313-7313.